צהריים טובים, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. לקחת איזושהי נקודה מהפרשה, לראות איך היא קשורה לעבודת הנפש שלנו כאן ועכשיו. בחינת ללכת עם הזמן, הפרשה שמאירה לנו משבת לשבת. אז פרשת וירא, האמת שפרשה מאוד מאוד כללית, ככה רוב המכות, נדמה לי 7 מכות מתוך 10 בפרשה הזו. וככה עם ישראל כאן כמעט יוצא ממצרים. בכל אופן אנחנו נדבר פה על איזושהי נקודה בעיניי מאוד חשובה. מפני שהרב קוק אומר בפירוש שלו לסידור על הפסוק בהודו בהודו. המהלכה מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו. שיציאת מצרים זה לא היה רק מאורע היסטורי, שהתרחש פעם בעבר ומאז אנחנו זוכרים אותו, אלא יציאת מצרים זה בעצם תהליך שקורה כל הזמן. המצרים משתנים, המיצרים משתנים, אבל התפאורה משתנה, אבל העיקרון נשאר זהה. וגם כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו יכול למצוא את עצמו בסוג של מיצרים, שתכף ננסה גם להגדיר מה הם ואיך הדרך לצאת מהם. אז בפרשה שלנו יש נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב היא נקודה מאוד מאוד משמעותית לכל אחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה נותן ככה למשה רבנו הבטחה. זהו, הסיפור נגמר. בוא נגיד ככה, אם בסוף פרשה שעברה, בשבוע שעבר, סיימנו בככה מצב לא טוב, נכון? מה הפסוק שמסיים את פרשת שמות? הרי הראת והצל לא הצלת. למה הרי אותה? למה זה למה שלחתני? מאז באתי לדבר שלך, הרי לעם הזה, והצל לא הצלת. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תראה עכשיו מה אני אעשה. אז הפרשה הקודמת מסתיימת בנקודת שפל מסוימת. והנה מתחילה פרשת וירא, והסיפור נגמר. מגיע הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, עכשיו אני אסביר לך את הכל. כל מה שאני אסביר לך. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, בהיקל שדה, היה גילוי מסוים. אבל עכשיו אני הולך להתגלות בשם י' כ' ו' כ', שם הוויה, שמגלה ומהווה את העולם. נכון? לכן אמרו לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צפות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם, וגאלתי אתכם זרוע נטייה ופתים גדולים. כלומר, יש כאן, כל התוכנית מופיעה כאן. כולל 5 השלבים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אחרי זה יש גם והבאתי. עכשיו, יש לנו כלל, אמירתו של הקדוש ברוך הוא, כאילו היא עשויה. כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה כאילו הוא עשה, איך הוא ברא את העולם. בדיבור. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר, את 5 הלשונות האלו, מבחינתנו הסיפור גמור, זהו. כאילו, נשאר לראות איך זה יקרה, אבל זהו, זה, הוצאתי, הצלתי, הסיפור נגמר לגמרי. כלומר, היינו מצפים שכשמשה רבנו יגיע לבני ישראל, ויגיד להם, תשמעו, יש לי מסר להגיד לכם מהקדוש ברוך הוא, מה? זה המסר. לא יהיה איתכם בצרה, יהיה איתכם בצרה אחרת, אלא דברים ברורים ומבוררים. אתם יוצאים לחירות על פי המתווה המחומש הזה, והוצאתי והבאתי ולקחתי וכו' וכו'. היינו מצפים שמה יהיה? מרימים, אתה יודע, מצדיעים, נגמר הסיפור הזה, הולכים, מתחילים להתארגן ליציאה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. זה לא בשר ודם שאומר, אתה אומר, היום כאן מחר בקבר. הקדוש ברוך הוא אמר, אז נגמר הסיפור. מה התוצאה? לא רק שהם לא האמינו לדבריו של משה רבנו, ולא רק שהם גם לא ראו אותם, הם אפילו לא שמעו אותם. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עכשיו אני קורא לך פסוק ת', פרק ו' פסוק ת'. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. עכשיו אני מרגיש שהשיעור שלם. לא יודע שגעתי משהו חסר. עכשיו אני יודע שזה... כן? מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא שמעו אותו אפילו. לא, זה דבר מדהים. בא לך, משה רבנו אומר לך, תשמע, זה הקדוש ברוך הוא אמר לי, זהו, הנה, זה סגור, העסקה סגורה. הולך להיות כאן מתווה ברור, כלום. לא נכנס שום דבר. בעיניי, האמירה כאן היא ש... כדי שמשהו יזוז, סליחה, ומה כן עובד? מה כן פועל? המכות. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתחיל להכות את המצרים, אז מתחיל, ככל שהוא יותר מכה את המצרים, ככה יותר נפתח אצל בני ישראל פתח הלב לאמונה, עד המכה האחרונה, המכה העשירית, פקד בכורות, ששם באמת הקדוש ברוך הוא נגלה וכו'. כלומר, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, דרך משה, לא הועיל להם, להאמין, אבל המכות הועילו. ויש כאן כבר אמירה אחת מאוד מאוד משמעותית. תראו, יש אנשים לא מעטים שמאוד מאוד סקרנים על מה שכתוב כאן. זה מעניין אותם. זה מרתק. אבל זה לא גרם להם לזוז מילימטר אחד בחיים. פשוט קוראים לזה סקרנות אינטלקטואלית. מדברים איתם, מסבירים להם, מלמדים אותם. זה משהו, זה תענוג. אבל זה לא גרם להם לזוז מילימטר אחד בחיים. פשוט סקרנות אינטלקטואלית לטקסטים קדומים, עבריים קדומים. שינוי בחיים זה לא גרם להם לעשות. מה שגורם לאדם לעשות שינוי באורחות החיים הפרטיים שלו, גם לעם וגם לכלל, זה שלידיעה הזאת מצטרף מעשה, אפילו מעשה קטן. תזוזה קטנה, תנועה קטנה, ממש תנועה קטנה, היא יוצרת את הפתח של דרכו נכנסים כל דברי האמונה. כלומר, זה הופך את זה מאיזה משהו אינטלקטואלי, מעניין, שאני, או שאני שומע, שאני לא שומע, הופך את זה לנקודה שהיא בום, חודרת לתוך הלב. ואתם תדעו לספר את זה יותר טוב ממני על ה... לכל... אבל אולי אני אפילו גם כן יכול ככה להיזכר. כל אחד עם התהליך הרוחני שהוא עבר, אתה שומע דברים, שומע, 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 שומע. אני לדוגמה זוכר את היום שהתחלתי לשים ציצית צמר. שזה היה לא הרבה זמן אחרי שהתחלתי לשים ציצית בכלל. כלומר, כן, כאילו, אתה שומע, אתה לומד, אתה כאילו זה... פתאום מגיע היום שאתה אומר, אני הולך להיות עם הדבר החם הזה. וגם המגרד, כאילו, זהו, זה היום. זוכר את הקנייה ואת הזה, היא הייתה לבנה, ציצית הראשונה קניתי על ה... בלי פסים שחורים בכלל, רק לבן. אני זוכר ששמתי, הרגשתי שאני אף בשמיים. אבל זה היה המעשה. למעשה היה כוח עצום. יש לו כוח עצום למעשה. עכשיו, זה לא... אתם רואים, הייתי מגיע לישיבה, אמרו לי, טוב, הפקל פה זה בכניסה, יש פה פקל, שים כיפה גדולה, ציצית ותתחיל. זה לא, לא מתחיל. אבל המעשה הזה, מעשה קטן, לא יודע, אולי הוא... לא מעשה דרמטי, אני חושב, כל אחרי הכל, אבל אני זוכר אותו. אני זוכר אותו. לכן תפילין... הסיפור הזה שאתה פתאום לוקח איזה מעשה, ואותו מתחיל לעשות, זה בעצם הווריאציה של המכה. מה ההבדל בין הדיבור שמשה רבנו מדבר אליהם לבין המכות? המכות זה מעשה. גם במכות, בני ישראל נדרשו לעשות מעשים. אתם יודעים, זה לא שבני ישראל ישבו על הטריבונה והסתכלו מחוא כפיים, אלא הם נדרשו לעשות מעשים בחלק מהמקרים. בחלק מהמקרים הם היו צריכים למכור למתנגד במכת דם, היו צריכים למכור למצרים, הם צריכים לעמוד מול המצרים, למכור להם מים, במכת חושך היה רק לבני ישראל אור ולהם לא היה. היה כאן סוג של איזושהי עמידה מולה. יש כאן מעשה. וזה גדולת המעשה. אני אומר, אתם יודעים, יש כל מיני... כאלה ש... דוכנים שמחכים לראות שבת ומניחים תפילין. ובעבר הייתי אומר לעצמי, מה הערך של הדבר הזה? נגיד להניח תפילין ליהודים. מה הערך? בסדר, אז הוא... הוא הרי לא שומר תורה, הוא לא שומר מצוות, לא שבת. אתה בא, תפסת אותו, שמת לו תפילין. אז קודם כל, יש לדבר הזה ערך גדול, כי אתה מוציא אותו מכלל רשע, כי מי שלא הניח תפילין כל חייו, אז הוא כתוב שהוא רשע. אבל זה לא רק זה, אלא דווקא המעשה, יש לו, בגלל שזה נוגע בגוף, זה לא רק נשאר פה, זה משהו שהוא תופס אותך בכל ה... יש לו איזו נקודה שיכולה לעורר אותך. אתה לא יודע על מה, על מה, על איזה יהודי נפלת, אתה לא יודע כבר מה יש לו כאן, מה הוא למד, מה הוא ידע, אתה לא יודע, אתה רק פותח את הפתח ואיתם, בום, דברים נכנסים וחודרים מהפתח הזה שהמעשה יצר. זה ההבדל בין הדיבור לבין המעשה. ולכן זה הולך ביחד, תורה ומצוות, תורה ומצוות, תורה ומצוות. התורה צריכה את המצוות כדי שיעזרו לתורה לחדור לתוך הלב. תורה לבד, כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. תורה לבד זה סקרנות. וזה האנשים, אלה האנשים הכי בעייתיים. לא, שזה, במובן הזה שהם מכירים, הם יודעים, הם כבר למדו תורה. הם כבר מכירים את זה. כן, כן, אני יודע, אני, ודאי, אני מכיר את המושגים. אז נוצר זה מין, הוא מתייחס לזה כמו, כמו שהוא מתייחס לשאר דברים שהוא כבר מכיר. יש חוכמה כזו, חוכמה אחרת. דווקא העובדה שהלימוד מביא את האדם לעשות איזושהי מצווה, מעשה קטן, ממש הדלקת נרות שבת, לא יודע מה, להניח תפילין פעם והתפלל. הדברים האלה יוצרים את הפתיח. ולכן, אנחנו בעצם מבינים שהיכולת שלנו לצאת מהמצרים תלויה במכות שנכניס לעצמנו. בסדר? צריך, כל אדם צריך להכניס לעצמו איזושהי מכה כזאת. והיום אנחנו נדבר על החטיבה הראשונה, שלושת המכות הראשונות שבעצם אנחנו מבינים שהן מהפכות את הסדר ומוציאות, מתחילות להוציא אותנו מהמצרים. המכה הראשונה היא מכת דם. זה לא מדויק שזה מכת דם, אלא זה להפוך מים לדם. אז כבר מהצבעים שאנחנו רואים במכה הזאת, אנחנו מבינים שיש כאן משהו שמתהפך ממשהו שהוא שקוף, שהוא חסר צבע, למשהו בעל צבע מאוד מאוד עז. מאוד עז. כן, זה שהקדוש ברוך הוא הפך את המים של המצרים לדם, זה הרי הפתרון הכי טוב מה היה? אם אתה רוצה לנקום ביאור, מה תעשה? הכי טוב? תייבש אותו. למה להפוך מים לדם? מה העניין? אז זה נוגע בנקודה מאוד 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 מרכזית. מאוד מרכזית. זה ממש, זה הפתיח, זה ההתחלה להכל. כל תהליך רוחני. ואתם יודעים שהמכות שהקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, זה תהליך רוחני שעובר גם על עם ישראל, אבל גם על מצרים. מצרים, מבחינתנו, זה האנושות. כאילו הקדוש ברוך הוא, לא כאילו, הקדוש ברוך הוא מעביר גם את האנושות, תהליך של אמונה. עד שפרעו יגיד, השם יודע בקיומו של הקדוש ברוך הוא, כן? השם הצדיק ואנוכי ועמי הרשעי. זה תהליך מקביל. מים, זה בעצם ביטוי, גם במערב וגם בעוד, זה בעצם ביטוי לחומר המוחלט. חומר המוחלט זה מים. אנחנו רגילים לאין מים אל התורה וזה, אבל החומר, המערל אומר, החומר המוחלט זה מים. למה? אין להם צורה. יש תמיד חומר וצורה, נכון? החומר של הכוס זה זכוכית, זה החומר, והצורה שלה זה כלי קיבול, כוס שאפשר לשתות בו מים, ואפשר, זה הצורה. צורה זה תמיד התוכן. מים אין להם צורה. חסרי צורה. איפה שאתה זורק אותם, שם, שים אותם בכוס, הם יהיו כוס. שים אותם בבקבוק, הם יהיו בקבוק. שים אותם על הרצפה, הם יתפזרו. שים אותם במקפיא, הם יקפאו. אין להם צורה. חומר גמור. זה מצרים. לא מעניין את, 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 את הממוצר הזה, לא מעניין אותו שום צורה. מים? יסוד קר, יסוד כפו, יסוד שלא מתעניין, יסוד שעסוק במצריות שלו, והוא פועל באופן מאוד מאוד רוטיני ודטרמיניסטי. שתי מינים לועזיות יפות ככה בשני חשמה חכם. רוטיני, הכוונה שגרתי, חוזר על עצמו, ודטרמיניסטי, הכוונה מעגל סגור, בלי שום יציאה. כלומר, מצרים, אין את התנועה הזאת. למעלה, אין, לא קיים. הכל מאוד מאוד ודאי. יורדים גשמים לאפריקה, הנילוס עולה, מהנילוס משקיעים את השדות, ויש תבואה ויש חקלאות, ונגמר הסיפור. וכל היום הידיים, הראש הוא ככה, והידיים אוחזות בדליים. מאוד מאוד דטרמיניסטי. תחשבו, מצב, מציאות חיים, שזה מעגל החיים של האדם. מעגל החיים של האדם הוא נהדר אמונה לחלוטין. התנועה הראשונה זה להפוך מים לדם. דם זה הנוזל שמביא הכי הרבה לידי ביטוי את הקיום של השם יתברך. התורה אומרת, כי הדם הוא הנפש. בתוך הדם נמצא הקדוש ברוך הוא. בתוך הנוזל הזה, כמה חיים יש בתוך הנוזל הזה, כמה כדוריות דם אדומות ולבנות ותסיעות. הדם מעביר כוחות חיים מפה לשם, ואם אין דם אז אין חיים. התנועה הראשונה זה להבין שאנחנו נמצאים בתוך עולם. היום אנחנו, העולם כל כך התקדם שהיום אנחנו מבינים את זה גם בדומים, לא רק בזה. אנחנו מבינים שהשולחן הזה הוא דמיון. הוא לא באמת מוצק. אלא יש כאן מלא גרעיני אטומים שרצים ומתרוצצים ביניהם ובין עצמם בסדר מופלא. אנחנו יודעים את הדבר הזה, אבל לצורך העניין זה כבר טמון במכת דם. המכת דם הזאת היא בעצם התנועה, הייתי אומר לה, הייתי קורא לה היציאה מהאדישות. מצרים זה מקום מאוד 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 אדיש, וגם פרעה אומר את זה למשה. למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? כאילו, מאיפה באתם לי? מה נראה לכם הדבר הזה? יש כאן העם שעובדים, וזה, ונגמר הסיפור, מה זה כל הבשורות חירות האלה? מה? לכו לסבלותיכם, עזבו אותי עם כל הבשורות החירות שלכם. והתנועה הראשונה היא להבין שבתוך כל נוזל, בתוך כל מים, בעצם מסתתר דם. בתוך כל חומר, מסתתר הבורא שמקיים אותו. התפקיד שלנו זה לחשוף את נקודת הבריאה הפנימית שמסתתרת בתוך כל אחד ואחד מהחפצים הדוממים, ועל אחת כמה וכמה בתוך מהצומח, ועל אחת כמה וכמה בתוך האדם בעצמו. כלומר, התנועה הראשונה היא להפוך את לעבור ממצב של קור למצב של חום. דם זה, כן, דם חם, כן, שאומרים. לצאת ממצב האדישות החומרי הזה, ולהבין שיש כאן בפנים איזה משהו שמתרחש. במילים שלנו, קשור קצת לשיעור שאני לימד בערב, יש לנו בתוך המציאות שלנו, יש לנו גוף ונשמה. והגוף הוא רמאי גדול. כלומר, הוא נותן לו לאכול ולשתות, ותן לו את ההנאות והתאוות, והוא מבסוט. אבל הנשמה כל הזמן משדרת פולסים של חיסרון. לא מתאים לה, מה קורה כאן? לא, 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 לא מתיישב הליבה. זה לא יכול להיות שזה נגמר רק בזה, רק בביסוס כלכלי, רק בתנאים. משהו פה חסר, לא, לא, לא הגיוני הדבר הזה. הנשמה כל הזמן זועקת, חסר לי כאן איזה משהו. הנשמה היא בעצם דם, והגוף הוא מים. הגוף מורכב מ 70% מים, כן. והנשמה היא בעצם נקודת החום. נקודת החום, אדם. אדם זה האלף האלוקית שבא לידי ביטוי בדל גמם, בדם שמתרוצץ בנוזל הזה, שהוא כולו מלא מלא חיות. הנפש נמצאת בדם, וגם הנשמה בא לידי ביטוי שם. אז הנשמה שולחת אתה, והגוף מנסה להשתיק אותה. הגוף הוא מצרים. מצרי הגוף, וגם הגוף ממוצע, הנשמה היא אינסופית, והגוף הוא מוגבל, הוא 1.80 מטר, כך וכך קילוגרם, כך וכך גובה, כך וכך רוחב, מאוד מאוד ממוצע. יש כאן איזה דו שיח ביניהם. והנקודה הראשונה היא להכיר קודם כל, שבתוך המים האלו נמצא דם. שבתוך הגוף נמצאת נשמה, והיא זועקת את זעקתה, ותפסיק להאכיל אותה מה שהיא לא רוצה. הנשמה זועקת חיסרון, דוחף לה עוד איזה טיול לחול. עוד חיסרון, עוד איזה מוצר חשמלי חדש. עוד חיסרון, טוב, בוא נלך לקנות קוד בגדים בזה קניון. היא תענוך חיטים, ועודה לו סעורים. היא מחפשת פנימיות, עומק, רוח, קדושה וכו'. והגוף נותן לה, סותם את הפה באמצעים מלאכותיים כאלה ואחרים. מכה דם זה לעבור את השלב הזה. כן? אתם זוכרים אחת מהמעשיות של רבי נחמן שלמדנו מהמעשייה הקודמת, אז הבן מלך הוא נפצע ויצא לו דם. צריך להיפצע. להיפצע, לראות מאחורי הדבר הזה, שהוא נראה שלם והוא נראה מבסוט. יש שם משהו שהוא חי, שהוא פועם כל הזמן, שהוא אימפולסים. דם. טוב. אז זה תנועה ראשונה, תנועת מכה ראשונה, שאנחנו ככה צריכים לחוות כל אחד בתוך עצמו, זה הנוכחות של החלק הפנימי הזה, החלק שבא לידי ביטוי בעצם בדם, חלק מאוד מאוד דינמי, פעיל, חי, תוסס, חם. היאור, מים, קור, כן, משהו שהוא יכול, אפשר להקפיא אותו. האדם הוא חם, תוסס, הוא שבפנים זה נקודת חיות פנימית שבוערת ורוצה לתת אל הפועל. זה המכה הראשונה, התנועה, הבוקס הראשון שאנחנו חוטפים כדי שתיכנס בתוכנו האמונה. מכה שנייה, צפרדע. צפרדע זה בדיוק ההפך מדם. זה בדיוק המכה הפוך. דם זה להפוך קור לחום, וצפרדע זה להפוך, וצפרדע היא יוצאת, היא חיה שגרה בתוך היאור, והפלא בצפרדע זה שהיא קפצה לתנור. כן? ובה ובך, מה? בחוץ היה? אני מרחף, אני שומע קולות, אני צריך טיפול, מה? התגלות. אני לא יודע. יש כאלה. אז הנקודה בצפרדע היא נקודה מפלאה מאוד בעיניי. אומרת, זה פלא. לא הייתי צפרדע שם. הצפרדע, כך כתוב שהם יצאו מהיאור, באו בך ובעמך ובבתך ובמשארותיך. גם הדבר הזה, אני חושב, הוא גילוי. תראו, בתוך העולם של המצרים, אין דבר שהוא למעלה מהחיים. חיים זה, החיים עצמם זה, אי אפשר לעבור מעל זה. אתם מבינים? כי מעל זה, בעולם שכולו חומר, מעל זה אין כלום, יש שריק. אתה מסתכל על השמיים, אתה לא רואה כלום, אתה רואה שחור. עבוד. ולכן המצרים עושים כל מה שהם יכולים כדי להישאר כאן בעולם הזה. רוצה לומר, גם כשמישהו נפטר שם ומת, ואז זה ממש קרוב, שאתה רואה שהוא, זהו, הוא הולך לאנשהו. כלומר, או שהוא הולך לעובדון, או שהוא, זה נורא קשה לחוות חוויה שמישהו שהיה כאן, פתאום נשאר לנו כלום. מה הפתרון? חונטים את המתים. הנה הוא פה. אפשר לבוא להגיד לו שלום, אפשר לבוא להגיד לו לדבר איתו, הוא פה, הוא מדבר, לא מדבר, גם ככה, גם כשהוא היה חי, הוא לא דיבר יותר מדי, אז גם עכשיו הוא לדבר, הוא יקר, העיקר שהוא כאן. זו הסיבה שהמצרים חונטים את המתים שלהם. אין שום דבר מעל, כשאתה מסתכל עליו, הכל נמצא כאן, ולכן צריך להשאיר את הכל כאן. והמצרים גם היו, כידוע, גם הולכים, היו קוברים אותם גם עם כל התכשיטים, והזהב, וכל היה בפנים. עולם שמתעלם מהמוות. כי המוות מבחינתו זה חור שחור. אתם יודעים שבתורתנו, המוות הוא ידידו הטוב של האדם. איך אני יודע? כי אצל רבי מאיר, בתורה היה כתוב, והיה רואים את כל אשר עשה, והנה טוב, זה כתוב אצלנו. אצל רבי מאיר היה כתוב, והנה טוב מוות. ככה היה כתוב אצל רבי מאיר. למה? כי אם אדם, יש לו כל מיני דיבור עם, יש עולם פה ויש עולם גם שם. אז אתה כל הזמן בודק את עצמך, העולם שלי מול העולם ההוא, איך אני חי את העולם הזה, איך אני לא אתבייש בעולם ההוא. ברור לי שאני נמצא רק בתחנה, תחנה מסוימת, יש תחנות אחרות, אולי יותר חשובות, יותר נצחיות. אז זה טוב מאוד לאדם להבין שהוא חלק מתחנה. אם אדם נמצא בתחנה והוא בטח שהוא הגיע, זה מסכן, רחמנות. הצפרדעים בעצם באים להראות לתנועת הנפש הזאת החדשה אצל האדם, שיש משהו שהוא מעבר לחיים. מעבר לחיים. שבשבילו שווה למסור את החיים. בשבילו שווה לקפוץ לתוך האש. אז מה זה? אלה המתאבדות הראשונות. הג'יהאד הראשון זה הצפרדעים. הפוך, הפך מן ההפך. זה בדיוק ההבדל בין רשעי אומות העולם, פה השכנים שלנו, כל המתאבדים למיניהם, לבין עם ישראל. האלה שם המתאבדים, כי הם שונאים את העולם הזה. מלאי שנאה, מתים כבר לעבור מכאן. זה עולם מגעיל, זה עולם מכוער. הבטיחו להם שם, 70 בתולות, יאללה, מה? גם ככה החיים אצלהם מזולזלים, החיים אצלהם לא שרים יותר כאן, הם רוצחים אחד את השני, אז יאללה, אם בשביל לזכות בהנאה הזאת, אני צריך למצוא גם את החיים שלי, בסדר, זה נובע מזלזול החיים. בעם ישראל, החיים, לא צריך לדבר, להגיד לכם מה זה החיים, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אבל החיים הם בעצם כלי לתוכן של ערכים שבאים לידי ביטוי בתוך החיים. ואם מגיע איזה מצב, שהוא מצב קיצוני, שבו העולם הערכי שלי עומד בסתירה לחיים פה בעולם הזה, אז אני מבין שהחיים זה לא רק מה שאני נושם ואוכל וזה, אלא החיים זה הנשמה שלי, החיים זה הערכיות שלי, החיים זה מכלל האישיות שלי, ויש מצבים ששווה למסור את החיים פה בעולם הזה, כדי לחיות חיים שם בעולם הבא. זה בגלל שאני מעריך ומייקר את החיים פה, אבל לא כשאני מזלזל בהם. אני מבין שאם אני אמשיך לחיות, אחרי שעבד עבודה זרה, או גילוי הרעיות, או שפיכות דמים, אז החיים שלי כאן בעולם הזה לא שווים מתרקם. בסדר, אני אוכל וישן ונשם, אבל מה ההבדל ביני לבין חיה? תימתי ותינפקי את כל קומת האישיות שלי. אז עדיף לי לפגוע בגוף כאילו, ולהשאיר את הנשמה בתארתה. וזה לומדים הצפרדעים. והתנועה הזאת של הצפרדעים, באים הצפרדעים ומגלים שיש דבר שהוא יותר מהחיים עצמם. וזה דבר השם. הנאמנות והמסירות לדבר השם. זה קצת כמו ניסיון העקדה כזה. וזה גם כן איזושהי, אני מרגיש שזו תנועה מאוד מאוד מרכזית אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך המסע הזה לאמונה ולנוכחות האלוקית. כן, השאלה הפשוטה, בשביל מה? כלומר, למה אני חי כאן? למה אני? השאלה כזאת גדולה ומפחידה, אבל מה התכלית של כל הדבר הזה? מה הערך בכל הדבר הזה? סתם, לחיות, אנשים מגיעים למסקנות מאוד מאוד דיכאוניות מה זה, למה? בשביל לחיות וזה, להתחתן ולהוליד. מין ספר כהלת כזה. ושאדם מבין שהחיים בעולם הזה הם תחנה, יש המשך, יש נקודת המשך, יש צפרדעים שמלמדים אותנו את המצרים, שיש דברים בעולם הזה ששווה למסור בעבורם את החיים, זה הופך את החיים למתוקים. כך אומר את זה גם אדמור הזקן בספר התניה, הוא אומר, אדם, כל יהודי אומר כל יום, אומר קריאת שמה, ואהבת את השם אלוהיך, וכל יהודי בעצם מכריז בכל יום, אני מוכן למסור את הנפש, אם יגידו לי לעבוד עבודה זרה, אני מוכן למסור את הנפש. ככה כל יהודי אומר, נכון? כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך, ובכל נפשך, אפילו נטלת נפשך, אומרים לך בוא תעבוד עבודה זרה, אני מוכן למסור את הנפש. הוא אומר, עצם האמירה הזאת, שאדם אומר אותה כל יום, מגדירה אחרת לחלוטין את החיים שלי. פתאום החיים שלי נהיים חיים שמביאים לידי ביטוי ערכים ואמיתות מאוד מאוד גבוהות. הנה, אני אומר לך, אלה הדברים שבשבילם אני חי, ואלה הדברים שאם יקרו אני מבין שהחיים שלי הם לא יהיו שווים יותר כאן ואני אעשה אותם. אנחנו מדברים על הדבר הזה. שוברים את המעגל הדטרמיניסט הזה שהזכרנו אותו מקודם, שהעיקר זה להישאר בחיים. לא משנה מה תעשה, לא תעשה, העיקר שאתה כאן. לא. העיקר שאני כאן. העיקר שאני כאן, ואני ממלא גם את התכנים ואת הערכים שבשבילם אני כאן. זה אמירה מאוד, זה מכה צפרדע. זה חתכת מכה. בשביל מה? אתם יודעים, יש בהיסטוריה של מדינת ישראל, יש תחנה מאוד משמעותית שקשורה לתשובה. עכשיו, במקום שאנחנו נמצאים בו היום זה לא תחנה, זה כבר נהיה שיירת המונים, רבתה טהרה בישראל, באמת רבים רבים חוזרים בתשובה, ברוך השם, זה כבר לא נתפס כמשהו מוזר, לא נתפס כאיזה אסון במשפחה, אין בית שאין בו, פשוט ככה, אין בית שאין בו בעל תשובה, אחד או שניים, מחזירים את כולם, אין, זה נהיה ממש, זה לא יאומן פשוט, אנחנו רואים בעינינו פשוט ניסים גלויים, אנחנו לא יודעים להגיד, להכיר בדבר הזה, אבל איפה היום שהרב ביגון היה פה מכון מאיר, הוא ועוד שני אנשים. היום, אבל אחד הגלים שהתחילו, אתם יודעים מתי זה היה? אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, הלוחמים שהשתתפו במלחמה נחלקו בגדול לשני חלקים. חלק שהתיישבו וירדו מהארץ, בעקבות המלחמה, וחלק שהתחילו תהליך חיפוש רוחני שסופו חזרה בתשובה. היינו ערך הרב רונסקי, הרב הראשי לצה"ל, חזר בתשובה אחרי מלחמת יום הכיפור, אפי איתם, ועוד רבים, רבים, רבים. כי מלחמת יום הכיפורים פתאום הציפה במלוא העוצמה את השאלה, רגע, בשביל מה? כאילו, עד אז, הסתכלת למעלה, ראית, לא יודע מה, גולדה, לוי אשכול, אנשים, אתה אומר, אני בשבילה. מה? בשביל מי? בשביל האלה למעלה שהם לא הצליחו למנוע את המלחמה? כאילו, מה אני עושה כאן? כמעט עכשיו כל המפעל הציוני התמוטט, בשביל מה? מה הערך שלו? מה העניין? כאילו, להילחם בשביל... אז למה? אני אקח את הילדים שלי, אלך לשוויץ, אני אחיה בשקט. מה מחזיק אותי כאן? וזה התחיל בירור, ומי שם ממש אפשר לסמן שמתחילה תנועת התשובה. הבירור הפנימי הזה, כי כשאתה ניצב מול שאלות נוקבות של חיים ומוות, מקשיבים לך למסור את החיים, לא פחות מזה. היה לי כאן שיחה לא מזמן עם זה שמוכר כאן את הספרים, צבי דרור. גם הוא חזר בתשובה, השתתף בקרב על החרמון, ומשם התחיל תהליך התשובה שלו, מאוד מייסר וכואב, אבל הוא בדיוק תיאר את התהליך הזה, הוא אומר, בשביל מה אני נלחם, הממ"פ שלי, הממ"פ שלי, המג"ד, המח"ד, גולדה. הגיע לגולדה, אותו. זה לא סיבה מספקת בשביל שאני מסור את החיים שלי פה על ההר הזה. והחזיקו אותם, רק תבין, הוא היה, היום מחזור האחרון, גדוד 51 של גולני, לא נגעו בהם כל המלחמה. שאירו אותם בבסיס, הוא אומר, אתם בשביל החרמון. היה להם שבועיים וחצי להבין שהם הולכים להיות, הם יהיו הקורבנות וההר יהיה המזבח. לא נגעו בהם, אתם בשביל החרמון. שמרו אותם, לא השתתפו בשום קרב עד החרמון. באמת, זה מה שהיה. נהרגו שם, כל המחלקה שלו כמעט נהרגה לפי דעתי. אז, ובעקבות זה התחיל תהליך מאוד 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 של חיפוש ובירור. כלומר, כשנוגעים בעיקרה, בעצם הנפש, ואז האדם שאת עצמו, בשביל מה? כל עוד אדם צעיר, יאללה, הנאות החיים, אבל בשלב כל שני אותם, הנושא מוצע, הבנו, עשינו, טיילנו, היינו בחול, היינו בחול, אופנוע, חמור, לא, עכשיו, אחרי כל הדברים, אחר הדברים האלה, נו, אז מה? איך אמר לי פעם איזה חבר, בעל תשובה, אמר לי, שמה, ניסיתי הכל, באמת, הכל ניסיתי. טיול בחול, עשה, אחרי זה היה לו קטע של אופנועים, אחרי זה היה לו חמורים, הוא עשה טיול, בחמורים, באפריקה, בספארי בקניה, אחרי זה גלשני אירוע, הכל. בסוף הכל משעמם אותך. יש רק דבר אחד שלא משעמם אותי אף פעם. דף גמרא. כן, אברהם ניסן. אז אני, לכן הקדמתי ואמרתי, נראה לי שלפני שנכנסת, שהמכות הן לא היו רק מכוונות למצרים, אלא היו מכוונות גם לעם ישראל. כי עם ישראל, משה אומר להם את בשורת הגאולה, והם לא מאמינים, הם לא שומעים לו. ולכן המכות פועלות גם לשם וגם לפה. זה הדדי. מצרים צריכים להבין את זה דרך הרגליים. לחטוף מכות ולהוריד את הראש. פרעה כן אמור להבין את זה, פרעה כן אמור להגיע לנקודת אמונה בסוף. אבל עם ישראל בעצמם עוברים תהליכים. תהליכי אמונה שהמכות פותחות, פותחות, פותחות. אז דיברנו על מכת אדם, היציאה מהאדישות, על ההבנה שיש כאן חיות בתוך כל הדומם הזה. ועכשיו אנחנו מדברים על המוכנות למסירות נפש. ברגע שהאדם יש לו מוכנות, בוא נגיד ככה, תפוס בן אדם ברחוב. תגיד לו, תגיד לי, על מה אתה מוכן למסור את הנפש? משהו אחד שאתה מוכן עליו למסור את הנפש. אם יש לאדם הזה משהו שהוא מוכן למסור את הנפש, הוא בפנים, הוא באמונה. כלומר, יש לו עולם ערכי ברור. על זה אני מוכן למסור את הנפש. צוין. אבל אם לא, אני לא אשמע, אני אדם רציני את זה, אבל עד מסירות הנפש, שמה לא. אז בעצם אומר שהחיים בערבון מוגבל, העיקר להישאר בחיים. ואנחנו, אנחנו אומרים כל יום, אנחנו כל יום מודיעים לכל העולם, אנחנו יש שלושה דברים שאנחנו נמסור עליהם את הנפש, ולא נוותר עליהם בחיים. זה מגדיר את החיים שלנו. כן, שאלות, התקפות. כן. כי הצפרדים קפצו לתוך האש, לתוך התנורים. זה תנועה, אתה יודע מה חיה עושה כשהיא מריחה אש? היא בורחת. חיה יש לה חוש מאוד חד לאש. והצפרדים לא רק שלא ברחו, אלא קפצו לתוך האש. קפצו לתוך האש. במשארותיך. תנועה הפוכה לך. עכשיו, זה חיה, זה אינסטינקט. כאילו, היא הולכת נגד האינסטינקט שלה. האינסטינקט הכי הכי חזק של חיה, זה הרצון לחיות. וכשחיה מריחה אש, יש סרטים כאלה שחיות מריחות אש עוד הרבה לפני שהאש מגיעה, הן כבר מתחילות לברוח. ופה הצפרדים, טח, לתוך התנור. מדהים. כן, מהר. אז זה לא שאחד הערכים הוא מסירת נפש, אלא הערך שלנו הוא כל כך חשוב, שאפילו אם זה יגיע למקום של מסירות נפש, אנחנו נלך אחריו. לא שאני רוצה למות, אני רוצה לחיות. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. לא הרבה יודעים את הדוגמה הזאת. זה ממש דוגמה שהיא סוד. אנחנו מגלים אותה עכשיו במכון מאיר, אף אחד לא שומע חוץ מאיתם. מי האב טיפוס של מוסר הנפש האולטימטיבי? לא. אבל מבינו, לא ידוע לי שהוא מת במסירות נפש. הוא מת מזקנה. מי מת במסירות נפש? רבי עקיבא. חזק הוא בא. רבי עקיבא, מסרקות של ברזל, קרא קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אב טיפוס של מוסר הנפש. בן כמה היה רבי עקיבא שהוא מת? בן 120. איך יכול להיות? 120 זה הגיל כאילו המלא, שאדם מת מזקנה. באים להגיד לך, שמע, גם רבי עקיבא שמסר את הנפש, לא הפסיד מיליגרם אחד של חיים. חי עד 110. כלומר, אין לנו שאיפה להיות איזה ג'יהאדיסטים כאלה, ואללה, אללה אכבר, ולמסור את החיים. אנחנו רוצים לחיות, לחיות ולחיות עד 120 לחיות. רק העולם הערכים שלנו כל כך חשוב לנו, שגם אם יהיה מצב שהוא יתנגש עם החיים עצמם, אנחנו נהיה מוכנים למסור את הנפש. על הדבר הזה, על העולם. אבל בדיוק שאנחנו רוצים לכתחילה, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל גם אם זה יהיה וימות בהם, אנחנו נעמוד מאחורי הדבר הזה. הכללי, שאנחנו רוצים קודם כל לחיות אותו. בוא נגיד ככה, בוודאי, אתה יודע, יש הלכות שמד בשולחן ערוך. מה אתה עושה אם גוי אומר לך לעשות ככה, ואם גוי אומר לך לעשות ככה? זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל הכי טוב זה שאם הגוי אומר לך לעבוד עבודה זרה, תהרוג אותו. זה הכי טוב. זה הפתרון הכי מוצלח. בסדר? שאם מאיימים עליך, תתקוף חזרה. זה הכי מוצלח, זה מצוין. כל הסיפורים, זה הכל כי אנחנו ככה בגלות, ותופסים אותנו כאן ככה, וחונקים אותנו, ואין לנו ברירה. לא נותנים לנו לחיות לפי הערכים שלנו, אנחנו מאמינים בהם עד הסוף, אז אנחנו... אבל, ולכתחילה, וחי בהם. אז זה צפרדע, נקודת מסירות הנפש. איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו בחיים? הרי כל אחד מאיתנו, לא יודע, מלחמה וזה, לפעמים יש, אבל ביום יום, איפה המסירות נפש? קודם כל יש מסירות נפש ביום יום, אפשר טיפה לעדן את זה ולמתק את זה בחומרה, חומרות. מי שמכיר אותי יודע שאני... נגד חומרות, אני חושב שהלוואי שנשמור את השולחן ערוך, כמו שהוא ולא זה, אבל לא יכול להיות שאדם, לא יכול להיות שאדם אין לו איזה חומרה אחת, משהו אחד שאתה קצת חם עליו, חם, ככה קצת מעבר ל... לא בגלל שאתה רוצה עכשיו להיות, כל כך אתה אוהב את הדבר הזה שאתה אומר, אני פה לא מסתפק ב... אני כאן יש לי קצת יותר מסירות נפש. זה בא לידי ביטוי, זה מראה שיש פה איזושהי תנועה של חם, יש לי כאן איזה דיבור עם עולם המצוות, אני לא רק מקיים אותו, יאללה, מה צריך לעשות, אני סמן וי, אני, יש פה דברים שהם נוגעים אליי, אני יותר קשור אליהם, אז יש לך איזה, כל אחד עם המצווה שלו, ציצית, תפילין, לא יודע, כל מיני, סעודת שבת, כן, אין מה, טוב, וקינים, תדעו לכם, זה מהלך של 10 מכות, אנחנו כאן לא יכולים להספיק את הכל, אבל זה, יש פה 10 שלבים, ממש, מדם עד בחורות. המהלך הזה הוא כתוב אצלי באיזשהו מקום. היום ניגע רק בחטיבה הראשונה, דם צפרדי הקינים. קינים. מה המכה בקינים? איפה אנחנו חוטפים את ה... איפה הפתיחה של האמונה במכת הקינים. מכת הקינים, גם כן מכה, קודם כל מי שיש לו ילדים, אז יש לו את המכה בפועל, עם מייסי בבית, זה... חמודים. גם הילדים חמודים וגם הקינים. שאל הילדים חמודים. אני נזכר כי אתמול הבת שלי סירקה את עצמה, הילדה בת כיתה א', סירקה את עצמה לקינים, כשהיא מצאה איזה אחת, היא מזית לה, אמא! אתם זוכרים איך פעם היום נקים קינים? כשאני הייתי ילד? אה? נפט! עם נפט! היו שמים נפט, למי שטוב שלא היו מדליקים את כל הראש וזה. נפט וזה מין זה ו... כל פנים, קינים, הרשי כאן אומר שהמיוחד במכה שהייתה קטנה. פחות מסעורה, חרטומים לא הצליחו לעשות. לא צריכו לעשות כמוה, כי אין השד שולט על בריאה פחותה מכסעורה. ככה רשי מביא במקום. וזאת נראית לי אולי המכה הכי, הכי משמעותית מכל התהליך הזה. חרטומים, צורך העניין, כל המסביב, כל העולם מבחוץ, יודע יפה מאוד להתעסק מה שקורה מהם במקרו. במקרו. בגדול. בדברים הגדולים. אבל להתעסק בדברים הקטנים. תורה שנותנת לך, כלשהי, שנותנת לך התייחסות מרבי שמעון בר יוחאי ואליהו הנביא ושמי שמי קדם והרקיע שרוכב ערבות מלמעלה, עד לאופן שבו אתה קושר את הנעל בבוקר, כשאתה קם, איך אתה מכילה מקוות תורתכם מתנהג בשירותים, איך אתה נוטל ידיים לפני האוכל, מה אתה מברך לפני, הדברים הכי הכי קטנים. אומרים לך, אתה מסוגל לחיות את הדברים הקטנים על פי הגודל. חלק גדול מה, אני מרגיש מהייאוש, או מחוסר היכולת לחיות את החיים שלנו על פי תורה, זה כי אנשים אומרים לעצמם, איך אני אחיה את התורה על פי הגדולה הזאת, איך אני אצליח? אבל זה בדיוק הפוך. תתחיל עם משהו קטן. משהו אחד קטן, התורה פונה אל כל קומת החיים של האדם, כל קומת החיים, מלמטה עד למעלה. זה כל כך משמח. זה כל כך מנחם, העובדה שאין פירור אחד של חיים שלא מדברים איתי ואומרים לי, תשמע, אני אעזור לך, בוא תראה חיים את החיים הללו על פי ערכי הנצח. איך אתה מסוגל לחיות כאן, בעולם הזה, בדברים הכי הכי קטנים, על פי שמי שמי קדם. כלומר, האמירה כאן, המכה, הפתיחה היא, שכן, בניגוד לכל מיני דתות זרות וכו', ש... איך זה בא לידי ביטוי שאתה ככה עובד, שיש איזה משהו הירואי, אתה מקריב את הבן שלך על המזבח, עושה כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד גדולים והירואים. לא, אצלנו דווקא יש תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים, וחלק גדול מהם דברים קטנים. דברים קטנים, לא מזלזלים בשום פירור חיים. כל פירור חיים הוא יקר. כל דבר הוא יקר, כל מילה היא יקרה. כל מילה ספורה, לשון הרע, מילים שאתה מוציא מהפה הם חשובות, מבט שאתה עושה, אוזן ששומעת, כל הדברים האלה חשובים. זו חתיכת תביעה. כשמדברים איתי על דברים גדולים, אז אני, קל לי מאוד להגיד, טוב, מה זה קשור אליי? זה בסדר, הוא כזה, זה לא קשור אליי. אני, ושאומרים לי, אתה יודע, אתה יכול לראות את הדברים הגדולים האלה, כבר בדברים הקטנים, אתה יכול להתחיל, תתחיל. זה פותח פתח. פותח פתח אל הלב, ומשם אפשר להתחיל לצעוד ולעלות קדימה. אז למדנו בעצם שכל אדם, יש לו מיצרים שהוא נמצא בהם. המיצרים האלה בעצם הביטוי שלהם זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא. אדם נמצא בתוך איזו מערכת סגורה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. והתנועה הראשונה, החטיבה הראשונה של היציאה מהמקום הזה, היא העובדה, היא התובנה שיש בתוכנו, בתוך הגוף הזה, כלואה נשמה, שיש לה חיות, והיא שולחת כל הזמן רמזים, חסרונות, כן, נקודות חום כאלה שרוצות התייחסות ופתרון. זה קודם כל נקודה מספר אחת, להפוך מים לדם. להבין שבתוך החיים שלנו, החיים שלנו הם איזשהו מצע לעולם ערכים שיורד עליהם. ולכן יש גם נקודות שבהם אנחנו נהיה מוכנים למסור את הנפש, וזה לא רק כי אנחנו רוצים למות, כי אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים להבין על סביב איזה עולם ערכים אני חי. ובסוף אני מבין דווקא מסירות אפס זה נראה לדבר מאוד מאוד גדול. כן, 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 אתה לא צריך להגיע עד לשם. זה יכול להתחיל גם מהדברים הקטנים. מקינים. הם לא מבינים את זה. החרטומים, בדברים הקטנים, איך אומר כבוד הרב גאון, מאור זומגדון, אביאת ארבנאי? זה בנקודות הקטנות. זה בפרטים הקטנים. להציע לך כוס מים. נכון? אתם מכירים? אתם לא שומעים שירים? אתם רק... להציע לך כוס מים. אני לך נראה לך, הנה יש פה קצת. כן. איך השיר הזה מתחיל? שוב אני נלחם, שוב אני נלחם, נכון? מגנט מושך למטה. זה בנקודות הקטנות ובפרטים הקטנים להציע לך כוס מים. כלומר, יש כאן מאבקים וזה, אבל בסוף, התורה מצפה ממך, גם בגודל, צריך למצוא את הנפש, למצוא את הנפש, אבל זה לא נגמר רק שם. איך אומר המשפט? הישראלי הממוצע מוכן למסור את החיים שלו, למסור את החיים של החבר שלו, אבל לא פחות מזה. תגיד לי, לוותר בתור, זה אני לא מוכן. תגיד לי, למסור את הנפש, אני מוכן, אין בעיה אחי, אבל לוותר בתור, לתת לו להיכנס בפקק, בחיים לו, זה צופה. בדברים הקטנים, בכינים, בפעורים הקטנים, זה היכולת שלנו לחיות כל אחד מאיתנו, את הגודל בקוטן, הדבר הזה הוא פלג. את השלושת הדברים האלה יעזרו לכל אחד מאיתנו לצאת מן המצרים, כי כמו שאני אמרתי ואני אומר את הדבר הזה, שוב ושוב, ברגע שמתחילות הפרשיות של שובבים, שמות דברי הבורא שלח, ואנחנו השנה גם בתת תהיה תרומת הצווה כדי שנה מעוברת, בעצם כל אחד מאיתנו עובר תהליך של יציאה ממצרים, יחד עם הפרשיות. נרצה או לא נרצה, כדאי לרצות, להיות מודעים לדבר הזה, ויחד כל אחד מאיתנו יוכל לצאת מהמצרים שמשעבדים אותו. חיזקו ואימצו! תאמינו לי, השיעור הזה עשה לי, חיה אותי.